בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הסלמה ביטחונית הלילה בדרום, מחבלים מעזה ירו הלילה 6 רקטות אל אשקלון ויישובים נוספים בעוטף עזה. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בגוף מלבד מספר בני אדם שלקו בחרדה. 4 מהרקטות יורטו על ידי כיפת ברזל, אחת נוספת התפוצצה בשטח פתוח והאחרת נפלה בשטח הרצועה. הירי החל בחצות ושלוש שעות אחר כך פתח צה"ל במבצע אווירי בעזה. במהלך המבצע הותקף בין השאר אתר תת-קרקעי של חמאס לייצור רקטות ומחנה צבאי ששימש כאחד ממוקדי פעילות הטרור המשמעותיים של הארגון. במהלך התקיפה נורו טילי נ"מ וקליעים אל מטוסי חיל האוויר. ובתוך כך, חרף המצב הביטחוני הרגיש, הלימודים בכל יישובי העוטף מתקיימים היום כסדרן. הזרוע הצבאית של חמאס לקחה על עצמה את האחריות לשיגורי הרקטות. שר הביטחון יואב גלנט התייחס לתקיפות ואמר ארגוני הטרור ברצועה ספגו מעלומה מאש צה"ל בסדרת תקיפות. גלנט התייחס גם לאפשרות שהלחימה תימשך ואמר הנחיתי את מערכת הביטחון להיערך לפעולה עם מגוון אמצעים התקפיים ומטרות איכותיות למקרה שנדרש להמשיך ולפעול עד להשבת השקט לאזרחי ישראל. מדובר צה"ל נמסר מוקדם יותר כי חמאס נושא באחריות על הנעשה בעזה והוא ששלם את מחירם של ההפרות הביטחוניות נגד ישראל. ארצות הברית קרא הלילה לכל הצדדים להרגיע את הרוחות ולפעול יחד כדי לשפר את המצב הביטחוני. דובר מחלקת המדינה נט פרייס אמר כי הממשל מכיר באתגרי הביטחון שעימם מתמודדת ישראל והרשות הפלסטינית. יחד עם זאת גינה פרייס את ארגוני הטרור שפוגעים באזרחים. במועצת הביטחון שלו מוגשה בקשה לכנס היום דיון חירום בעקבות המבצע מאמש בעזה בו נהרגו 9 מחבלים. את הבקשה הגישו איחוד האמירויות, סין וצרפת. נוסף על כך איחוד האמירויות ביקשה לשמוע הערכת מצב משליח האום. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דיווחה על פיצוצים חזקים שנשמעו סמוך לתחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה שבאוקראינה הנמצאת בשליטת הרוסים. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי תחנת הכוח נכבשה מידי האוקראינים בתחילת מרץ ומאז קייב ומוסקבה החליפו ביניהן האשמות אל ירי שביצעו בסמוך לתחנה. בכביש 4 ליד מושב מבקיעים באזור אשקלון דווח במהלך הלילה על רכב שככל הנראה סטה לתעלה בצד הדרך ועלה באש. כתבנו בנצי לזרוביץ' מוסר כי לאחר פעולות הכיבוי נמצאה גופת נהג הרכב ומותו נקבע במקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר היום תחול התחממות ניכרת ומידות החום יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בצפון ובדרום ינשבו רוחות מזרחיות ערות ויתכן נובך. בשבת יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ומשעות הצהריים ייכנס לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. בראשון תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן חדשות כל חי.
שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה.
בוקר טוב, בוקר טוב ומבורך. נמצא איתנו אשר מדינה, מזכיר סיעת ש"ס, ליד המיקרופון יצחק שיינפלד, ואנחנו נאחל רפואה שלמה לעורך דין אוסדויצ'ר, הטכנאי שלנו ישי נוימן. ולילה סוער עבר על הדרום, השאלה אם זה לילה ותו לא או שזה התחלה של מהפך, שינוי מהפך, ודאי לא המילה מתאימה. האם יש פה איזה מין כזה צו כזה, חובה קדושה, הם יורים כמה רקטות, צהל תוקף אתר שיגור, אתר ייצור רקטות תת-קרקעית, זה כבר הפך להיות מטבע
של
לשון.
שלנצח לא נגמר ולא...
שלנצח לא נעלם ולנצח לא מתקלה. וזהו, והחיים חוזרים, חיים חוזרים למסלולם, אין אפילו הוראות ביטחון בדרום, בשדרות הלימודים כרגיל, אין חובה להיות ליד ממד, יש פה כזה הסכם שבשתיקה, האם ככה אפשר להמשיך? זאת השאלה שעומדת על הפרק, ואולי האתנחתה הקרבית הזאת תספק לנו קצת אתנחתה מהקואליציה הסוערת, מהמלחמה שיש במדינת ישראל נגד הרפורמה, האם תהיה רפורמה, מההתגייסות של השמאל המיליטנטי נגד מדינת ישראל, אין לי לזה הגדרה אחרת. באמת, אשר, איך אתה בא, איך אתה רואה את הדברים? אין פה ויכוח שמאל ימין, יש פה התגייסות של שמאל נגד מדינת ישראל, למשוך כספים, לבטל עסקאות, להפוך את ישראל למצורד, וזה הכל בא מתוכנו.
כן. אז קודם כל, בוא נתייחס לאירועי הטרור. יש משהו אחד שכן חריג, הייתי אומר, בריטואל הקבוע הזה. בכל זאת, נעשתה פעולה מאוד משמעותית, לאור יום, בתוך ג'נין, כוחות עצומים שנכנסו פנימה.
והמשמעות של זה שלא מפחדים. המשמעות של זה שלא מפחדים, עושים מה שצריך לעשות לאור יום, לא מפחדים, שברו, גם פה שברו סטיגמות.
שברו סטיגמות, והשאלה באמת האם כאן מדובר בממשלת ימין חדשה שבא להראות שהנה אנחנו לא מפחדים כמו הממשלה הקודמת.
הממשלה הקודמת לא פחדה?
נכון, ועדיין...
הממשלה, בוא, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך גל של תגובות שהתחיל דווקא בממשלה הקודמת. בוא נדייק.
כן, אבל אני בטוח שפעולה כזאת, הייתי אומר שהיא אולי אפילו קצת מטריסה לאור יום. אתה יודע, הדברים האלה תמיד נעשו בחשיכה בלילה, תמיד היית מתעורר בבוקר והיית שומע, כוחות צהל פעלו בלילה וכך וכך. פה אתה רואה, זה מצולם, זה קיים, ואתה רואה את שורת ההרוגים שלהם. אתה רואה, יש פה איזה משהו... בוא, אני קוטע אותך, עם יד
על הלב, מה שקרה עכשיו זה הכמות הגדולה של ההרוגים. ואנחנו לא יודעים כמה נפגעים, זה כל נכון, הסיפור. אז, הסיפור אז... הוא לא אמצע היום, ולא הכוחות הגדולים, ולא הכוחות שהגיעו במסעית חלב. הסיפור של היום זה כמות הגדולה של ההרוגים.
אכן כך, והיה ברור ששורת הלוויות הללו, שאנחנו רואים את התמונות, תגרור אחריה רצף של שיגורים. זה היה ברור, זה כבר היה כתוב. הם אגב סימנו את השעה 9 כשעה שעת יעד. ואנחנו ראינו שזה נגיע יותר מאוחר, אבל הם היו חייבים להגיב, אנחנו היינו חייבים להגיב, מבחינת ישראל בוודאי טוב.
זהו, החשבון סגור? לדעתך החשבון סגור, אפשר להמשיך את שגרת השבת?
מבחינת ישראל בוודאי.
מבחינת ישראל בוודאי, אבל...
בוודאי, ראית שכל הלימודים בדרום נפתחו כסדרם, יש רצון לחזור לשגרה, מבחינת ארגוני הטרור, אמנם הודיעו על הפסקת התאום, אני לא יודע מה זה אומר, מה המשמעות של זה.
הודיעו על הפסקת התאום, ובאותיות הקטנות, אז כתוב למטה, התאום יימשך.
ודאי, לא, אין להם שום אופציה לא להמשיך את הדבר הזה. אגב, שני הצדדים צריכים את זה.
כן, בוא נשים שנייה לשלוחן, יש פה סיפור כזה, יש פה סיפור, הפעולה כוונה בג'נין נגד הג'יהאד האיסלאמי. מי ששולט ברצועה, הארגון החזק זה החמאס. 20,000 פועלים עזתים חוצים כל יום את הגבול ועוברים לעבוד בישראל, וזה מנוף כלכלי ותמיכה כספית גדולה מאוד בעזה. כל זה עומד היום על כף המאזניים. זאת אומרת, ישראל יצרה פה איזשהו מאזן אימה, להשאיר מחר בבוקר, מוחרתיים בבוקר, 20,000 פועלים בבית, זה לא דבר פשוט. 20,000 פועלים שמביאים פרנסה. אז יש פה ככה, יש פה עולם כמנהגו נוהג. אתם תגיבו, אנחנו נגיב, והחיים יימשכו.
מה שכן, היה פה איזשהו כן טרור חדש, התארגנות, חוליה מסוימת, מאוד ספציפית.
שכיוונה לפיגוע טרור מאוד גדול.
וגם אחורי כמה ניסיונות או כמה פיגועים ממש, היה פה אמירה מאוד ברורה, אנחנו לא ניתן לזה לצמוח, אנחנו לא נעצום עין, ונקווה שבאמת כל האירוע הזה, ועכשיו נחזור ל...
אבל אתה יודע מה שאתה מפתיע אותי מכל הסיפור שסיכמת יפה את הנושא, אתה כאילו תולה את זה בממשלת ימין, וזה לא נכון. את הקו הנוקשה נגד ארגוני הטרור, עשתה דווקא מהממשלה הקודמת.
אני יכול להסכים איתך בנושא הזה.
יכול להסכים.
אבל אני חושב שבכל זאת יש פה איזושהי קפיצת מדרגה, כי תמיד זה נעשה בלילה, כרגע זה לאור יום, ונעשה במופגן. יש פה גם אמירה הצהרתית, אמירה ברורה, הדבר הזה מצולם, הדבר הזה נראה, ויש פה באמת...
וקצת מה שמפתיע אותי בשולי הדברים האלה, זה לאום פנו שתי מדינות, שני מדינות פנו לאום, אתה יודע איזה? סין, שבוא נגיד זה דבר נורמלי, ואיחוד האמירויות. איחוד האמירויות וסין הם שתי המדינות שבחרו לעצמם לפנות לאום ולבקש לדיון. מצרים וקטר וארצות הברית הם המתווכות השקטות. קטר, קטר זה המדינה הבאה שמדינת ישראל הייתה רוצה לעשות איתה יחסים, ודווקא איחוד האמירויות שלכאורה זה אחותינו במערב, אחותינו במזרח, כן? אחותינו במזרח, דווקא הם פנו לאום, האום עדיין לא קבע דיון, אבל זה פחות משנה. מה שמתברר מכל הדברים האלה, שיש עדיין איזה סוג של סולידריות ערבית, מכיוון שיכלו לשבת בשקט. אתה רואה שמצרים למשל לא התערבה. ערב הסעודית לא התערבה, דווקא איחוד האמירויות, שהיא לכאורה, זאת אומרת לא לכאורה, ברגע זה לפי דעתי אלפי ישראלים מתארחים שם, דווקא היא פנתה.
אתה יודע, אולי היא הנותנת, ואני לא כזה מדינאי גדול, אבל בכל זאת, אולי דווקא איחוד האמירויות שנחשבת הידידה של ישראל, שפותחת את שעריה ומחבקת את ישראל, אולי דווקא היא, העולם הערבי מסתכל אליה ואומר, הנה, אתה משטפית, אז אולי זה דווקא...
ולכן היא צריכה להוכיח ולכן את עצמה. ולכן היא צריכה להוכיח וזה אחרי... אגב, ירדן, קח את ירדן, השבוע היה ביקור חשאי של ראש שנים של בנימין נתניהו בארמון של אבדאללה בירדן, וירדן ישבה בשקט.
תמיד ישב בשקט, מעניין אותה בעיקר הוואקף, מעניין אותה בעיקר הנושא של הר הבית, והנה כמה אמרו שנתניהו מוקצה,
ונתניהו התקבל בארמון.
אומנם תמונה לא יצאה, זה גם דבר מעניין.
נכון, הביקור נקרא חשאי עד שהוא הודלף.
בדרך כלל יוצאת אחר כך תמונה, ואחר כך מחפשים את הדגלים.
אבל הפעם לא הייתה תמונה, אז אולי ביקור רשמי, אבל בוא נחזור שנייה. אבי אומר שאם אתה היום, אם אני נסתכל היום במשקפיים של נתניהו, נתניהו בנושא הביטחוני מסודר, מעבר לבעיות המאחזים, הבעיות הפנימיות בממשלה שלו, בין סמוטריץ' לבין גלנט, אני בטוח שהם ימצאו את הגשרים ואת האפשרות לייצב את חילוק, לייצב במשמעות של להמעיט את חילוקי הדעות ביניהם. בנושא הביטחוני, הממשלה הזאת היא די הומוגנית. הבעיה המרכזית של הממשלה הזו זה ההתקפות עליה מבית,
התקפות
שלא היו כדוגמתם, ערעור על זכותה למשול.
בהחלט.
נכון, ניצחתם בבחירות, 64-56, אם שמת לב, אם אתה עוקב, אני בטוח שאתה עוקב הצבעות בכנסת, אני לא יודע מה קרה, ה-64 תמיד התקבע סביב 63-62, אבל האופוזיציה לא הגיעה ל-56, תמיד היו חסרים שם 8-9-10 חברי כנסת, לא ברור לי למה.
אבל תשמע, זה דבר מעניין מה שאתה אומר.
אבל יש ערעור על זכותה הלגיטימית של הממשלה, כן. הנבחרת למשול.
מה שמעניין מה שאתה אומר, שאתה אומר כאילו במצב הביטחוני הכל בסדר, נשאר רק את זה, מה זה אומר לך בעצם? אתה יודע, בימים כתיקונם בעבר, אם אתה זוכר ואתה מספיק ודיק לזכור, שאירוע כזה בג'נין שנהרגים כל כך הרבה, אתה בוודאי תשמע קולות מן השמאל, שאתה יודע, איזשהו תוקפים או מיד קוראים לאלה.
שמעת מרשימה ערבית קיצונית,
זה הכל. עזוב ערבית, אני מדבר איתך על מרץ.
מתוך השמאל, אין מרץ, מרץ לא קיימת.
אז מה זה אומר לך? שהשמאל איבד את הדרך, אין לו באמת מה להציע בחיי היום-יום של הישראלי הרגיל, כשאירוע כזה קורה, לא קם לך עכשיו איזשהו ארגון ואומר, בואו נפעל עכשיו לסיום הכיבוש, זה מה שיעצור את הכל, אנחנו נפעל, אנחנו נביא מדיניות אחרת. השיח נגמר, אין להם מה למכור לציבור הישראלי, כי בעצם, כמו שאתה אומר, הממשלה הקודמת הייתה אותו דבר. זאת אומרת, נתניהו מבחינה מדינית, מבחינה לנהל את המדינה, הוא מנהל אותה אותו דבר. אז מה נשאר?
נשאר לערער את הממשלה
הזאת.
השמאל היום מתמקד בלערער את הממשלה הנבחרת. ולהיאבק
על מאחזי הכוח האחרונים, ולא האחרונים, החזקים מאוד שנשארו בידיו, במצב מנדטורי, קרי בית המשפט העליון, קרי פרקליטות, קרי אקדמיה, קרי כל מה שאתה רוצה עכשיו, האומנים, התרבות, כל מה שעכשיו יוצא החוצה ומתאגד בעצומות, זה פשוט, הם עושים לך את העבודה.
בקיצור, המלחמה היום של השמאל, השמאל יכול היום לאחד את עצמו ולהתלכד, השמאל והמרכז רק נגד הממשלה הנבחרת. אין לו שום אג'נדה, אם אני אמצא את מה שאתה אומר, אין לו שום אג'נדה למזרח התיכון, אין לו שום אג'נדה לפתרון הסכסוך.
רעיוני כלשהו שיכול לאתגר את הממשלה הזאת, ולכן הם עכשיו מתעטפים במילה הזאת שנקראת דמוקרטיה, שזה פשוט הפך המוחלט של המשמעות של המילה האמיתית. עכשיו, בגלל שהציבור, סליחה שאני אומר לך, הוא פשוט, לא יודע, נגיד לך את המילה בו, אבל תעצור בן אדם ברחוב, תגידו על מה ערבים פה, מה זה הרפורמה המשפטית, הוא לא יודע להגיד לך, בדוגמה, מה פסקת
סקר של מעריב היום, סקר של מעריב היום, רוב הציבור, אני לא מאמין לסקרים האלה, הסקרים האלה גם
מתאים
לעצמם. הם מתאים לחלוטין.
הם ועורכי העיתונים שמביאים אותם.
אבל גם אם אתה תסתכל על הסקרים האלה בראי הבחירות האחרונות, אז אני הייתי במקומה מתחבא במקלט, לא הייתי יוצא החוצה, אבל הוא מגלה שיש רוב נגד הרפורמה.
כצפוי, אבל תקשיב, הציבור באמת לא כל כך מבין את זה, ואתה יודע מה? זה אולי מקור הכוח של אלה שמתנגדים, כי הם באים ואומרים לציבור, תקשיב, אתם לא מבינים כלום. באמת,
תסמכו עלינו.
לא רק תסמכו עלינו, אני אביא לכם כלכלנים, 270 כלכלנים שמבינים שהמדינה פה הולכת לאבדון, וכספים יוצאים מפה, אז אתם לא מבינים, אבל הם מבינים, נכון? כי הם הרי, הם האליטה הכלכלית של מדינת ישראל. יש פה נגידים, יש פה משפטנים, יש פה פרופסורים, יש פה אומנים למען השם.
אבל אתה לא יכול, אתה...
ואז עומד הישראלי המצוי, הנבוך בבית, ואומר, תקשיב, אני באמת לא מבין, אבל אם ככה אומרים,
אם אתה פתחת את הסוגיה הזאת, לא רציתי לפתוח אותה עכשיו. כשאתה בא ומספר לי על אמנים ועל יוצרים מוזיקליים, נו באמת, אני לא מתייחס כל כך לשיקול דעתם ולדעתם בכלל. אבל כשבאים נגידים לשעבר, ואנשים מובילים בכלכלה, וראשי קרנות ומדברים, אתה, לך לא מפרפר משהו?
נו, ואז אני הייתי אומר לך, אני אגיד לך למה, כי בסוף בסוף, בתוך המחנה המפסיד,
הנגיד הקיים.
בתוך המחנה המפסיד שנקרא השמאל, תתפלא, יש הרבה אליטה. כן, אנשים שיסבו לשמאל. אתה חושב שמאל,
אתה חושב שכשנגיד לשעבר פרנקל שהיה חביבו של נתניהו, קרנית פלוג שהייתה נגידה 5 שנים מינוי של נתניהו, הנגיד הנוכחי גם כמינוי של נתניהו, שהם באים ומזהירים, אז אתה, זה לא מדיג אותך לרגע?
בוא תבין.
אין לך לרגע איזה דאגה?
אני אגיד לך, יש פה צו 8. בוא נשים את זה לשולחן. יש פה צו 8, שאגב, השמאל הוא אלוף בלארגן את עצמו ולצופף שורות. אנחנו הרבה צריכים ללמוד.
ויש לו הרבה כסף.
ויש לו המון כסף. ויש פה מערכה, יש פה קמפיין מתוזמר, ואנשים האלה עכשיו נמצאים בקצה, וכל מי שנמנע אי פעם, או שרוצה להמשיך אי פעם את שלטון השמאל, וקיבל משהו מהשמאל, והכוח כמובן אצלו, הוא עכשיו מרגיש צורך לקום ולהתגייס, ולעמוד, ולהפחיד, ועד עכשיו לא הבנתי מה הקשר בין הרפורמה המשפטית לפגיעה בכלכלה. אף אחד לא הבין. הכל בתיאוריות מן תיאוריות שאם בכך וכך, אז
שאם נהיה, בית המשפט נהיה, לא עצמאי.
לא ברור לאף אחד. לא,
ואני רוצה לי, אני לא מסכים איתך.
ואנחנו רואים את אמריקה, ואנחנו רואים מדינות בחוץ לארץ, מדינות נאורות, שיש שם את כל הרפורמה הזאת.
אתה רואה שיש בפולין ובהונגריה לא עצרו את ההשקעות. החברות והקרנות האלה שמאיימות להוציא את הכסף שלהם עם ישראל מפולין ומהונגריה, ששם באמת הוקמו מערכות שליטה על בית משפט, צמצמו את היכולת של בית משפט, את המשרדים שלהם שם הם לא סגרו. אבל אנחנו חייבים למוזיקה, אהבת עולם, רב שלוים יקר לי בך.
סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
כולם מבטיחים הבטחות, אבל אין מי שבאמת ידאג לאותם אנשים חלשים ונכים וזקנים.
אף אחד מהם לא דואג, כי זה לא מייצר כותרות.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח. ייתכן שמגיע לכם כסף.
אנחנו נסייע לך לקבל קצבה, ואני יכול לומר לך מניסיון של אלפי לקוחות, בעזרת השם תתקשרי לומר לנו שהוא מקבל קצבה.
האזינו ביום שלישי הקרוב בשעה 11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי, בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, שלישי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
למה שם למאות אלפים לא דואגים להם?
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
אז תתקדמו לנועם שתיים היברידי. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הרב שניאור זלמן רווח ועקבי ירושלים שמחים לבשר לציבור על תחילת חלוקת היין המשובח ומיץ ענבים אוצר בית דין. תחת הקשרות המהודרת של הרב מרדכי גרוס, בדץ בית יוסף ורבנות מהדרין ירושלים. הזמנות דרך אתר המכון ובעמדות נדרים פלוס, וכן בטלפון או בוואטסאפ 050-80-93-593. התשלום נקבע על ידי בית הדין עבור ההוצאות בלבד.
הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. בעולמנו המאתגר, אנשים רבים מחפשים איש מקצוע שיכווין, ידריך ויסייע בזמני מצוקה. גם אתם יכולים להיות השלוחים לכך ולהתפרנס בכבוד. בדיוק לשם כך פתחתי את קורס ITT בהנחיית המאסטר דוקטור אמיר קוליק. הקורס יוצא בימים אלו ומאפשר לכם להצטרף למאות בוגרים ובוגרות שכבר הגשימו את החזון וקמים כל בוקר מחדש ליום מלא סיפוק ומימוש עצמי. כל משתתף נהנה ממנטור אישי המקדם אותו להצלחה, מהווי קבוצתי מצמיח ומארגז כלים פרקטי ומעשי.
מחזור תשיעי עשירי יוצא לדרך בימים הקרובים. לרישום לקורס חייגו עכשיו כוכבית 61-63, כוכבית 61-63.
תניה למבקשי השם, כל ביורי גדולי הדורות עד לזמן הגאולה. חייגו עכשיו כוכבית 84-37.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני הייתי על כיסא גלגלים 4 שנים, ללא הצלחה, לא צלח בכלל. אמרתי, יש פה צדיק, יש פה הבטחה, זה לא סגולה, בוא ננסה, אין מה להפסיד. וברוך השם, ברוך השם, בסביבות חודש חשבן, אני חושבת שקשרתי אליכם, התפסתי, וברוך השם, ברוך השם, לפני שבוע וחצי, התחלתי ללכת עם הליכון, ונגד כל הסיכויים.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה.
חזרנו אליכם כשנזכיר שאשר מדינה מזכיר סיעת ש"ס באולפן ליד המיקרופון יצחק שיינפלד, הטכנאי שלנו ישי נוימן, ואנחנו הגענו כעת באמת לרגע האמת. ההתקפות של השמאל, השמאל הקשה, רוצים לערער את זכות האחיזה שלנו בארץ. אם הייתי מגדיר את זה במשפט אחד, אשר, זה אם המדינה, אם השלטון לא אצלנו, אז שתחרב המדינה. אם אנחנו לא אוחזים בהגה השלטון, אז בוא נלך מכאן.
כן, מה, אתה יודע, שהיינו ילדים, זה היה, לא משחקים, שוברים את הכלים, אותו אחד שהפסיד את זה, זה אומר, תביא לי את הכדור, הכדור שלי, לא רוצה, לא משחק.
תעשה בו פנצ'ר.
יפה מאוד. אז אתה יודע, עכשיו אני רוצה דווקא לשאול אותך, דווקא יצחק, האם אנחנו בתחילת האירוע? מה הפיק של האירוע הזה? לאן זה יכול להגיע, הדבר הזה? האם אנחנו, בסדר, ראינו עצומות, ראינו אנשים שאולי קצת מעבירים את הכסף, כן או לא,
אני רוצה לספר לך על
אפיזודה, או שאנחנו נראה דברים הרבה יותר חמורים.
אז אני רוצה לספר לך על אפיזודה שבאמת מאוד כאבה לי, קרתה לי השבוע, היה לי עדים לזה, נכנסתי למעלית בבית עמות משפט, היה לי שם פגישה במשרד עורכי דין, ועלה איתי במעלית בחורצ'יק צעיר שחזר מהפגנת מחאה של הייטק עם דגל ישראל גדול וקרטון שהיה כתוב עליו המדינה חולה, ואני אמרתי לו, אם המדינה חולה שתיקח כדורים, ואז הוא התנפל עליי ואמר לי, מה אתם תעשו פה בלעדינו? איך אתם תנהלו את המדינה כשאנחנו והילדים שלנו נלך מכאן? אני עניתי לו מה שעניתי לו, אני חושב שהוא היה די מופתע למה שעניתי לו, אבל תראה, הם באמת מאמינים בזה, הם חושבים שהם מחזיקים בידם את המפתחות למדינה, שאנחנו הנתינים, אנחנו הילידים, הנייטיבס קראו לזה באנגלית, ככה הבריטים ששלטו בארץ לילידים קראו נייטיבס, ושהם האליטה של המדינה, הם רוצים להחזיר פה את השלטון המלוכני. הרי מה היה השלטון המלוכני באירופה של המאה ה-18? בעלי האחוזות, העשירים, אדם הכחול של המשפחה המלכותית, והנתינים שעובדים. עכשיו, בפרלמנט היה נציגות לעיקרים, אבל הנציגות הייתה מאוד קטנה ביחס. העשירים שלטו בבית הנבחרים, באיזשהו מקום רוצים להחזיר את השלטון המלוכני.
אתה מדבר ברצינות?
כן, למדינת ישראל, היות ואנחנו...
אתה באמת רואה שמדינת ישראל תפסיק להיות דמוקרטית ברמה
של... לא, אני מסביר לך מה הם רואים.
לא, בסדר, הם רואים, אבל אני...
מה שהם רואים זה היות ואנחנו מביאים את הכסף...
אני לא שומע את התוכניות שלהם בנושאים הללו.
הם אומרים לך, היות ואנחנו מביאים את הכסף, אנחנו מביאים את הרווחה, אז לכן מגיע לנו יותר. נכון, היו בחירות 64-56, נכון, היו בחירות 64-56, גם על זה הם מערערים, אם מרץ הייתה עוברת, ואם רם, ואם הערבים היו מצביעים יותר, אבל גם בהנחה לאחר ש-64-56, מאחר ואנחנו השדרה הכלכלית, מאחר ואנחנו השדרה בקצונה, מאחר ואנחנו השדרה בפרקליטות, אז אתם צריכים להיכנע ולוותר.
תשמע, קודם כל, הלוואי שיגידו את זה ככה.
אומרים?
זה טוב שאתה אומר את זה.
אומרים?
לא, אתה קורא את זה בין השורות שלהם.
אני רוצה להגיד לך ש...
אני אגיד לך מה הם אומרים. הם אומרים דמוקרטיה. הם אומרים הפוך. הם אומרים בדיוק הפוך. אתה הפשיסט. אנחנו הדמוקרטים הליברליים. אנחנו אלה ש... תמיד, זה בדיוק הפוך. זה מצג השווא שהם יוצרים כדי...
יצרו פה מצג שווא של דמוקרטיה.
כי הם עדיין מנסים לשכנע את המון העם, הנבער במרכאות, שהם הדמוקרטיה.
מכיוון שהם הפכו את זה, לקחו את זה עוד מדרגה קדימה. ואומרים דמוקרטיה, אז בדמוקרטיה האמיתית, הקול של האדם הנאור, והקול של האדם הפריפריה, הוא לא קול שווה, ומי יחליט על כך? 15 אנשים שבוחרים אחד את השני בבית משפט העליון.
כן, תשמע.
והם מאמינים בזה. אני אומר לך שהם מאמינים בזה.
זה ברור שהם מאמינים בזה. אתה רואה אותם, אי אפשר להוציא אנשים, כל כך הרבה אנשים לרחובות, ככה רק בכוח מאורגן. הם אנשים שבאמת מאמינים בזה.
זה אנשים שחושבים שגנבו להם את המדינה.
גנבו להם את המדינה.
הם השקיעו במדינה, הם באו לפה מאירופה, עזבו את גיא הבכה, אנחנו הרי יודעים, הם לא עזבו שם שדות ירוקים ובתים מפוארים. הם עזבו, זרקו אותם משם. הם גם לא עזבו שם, זרקו אותם משם. הקימו פה שם, נתנו את החיים השנים והחיים הם וההורים שלהם לארץ, והיום באים כמה נבערים מהדרום ומהצפון ולוקחים להם אותם.
ואם נקלף קצת יותר את האירוע הזה, אז בעצם על מה הם נלחמים? בסדר, שליטה, אבל שליטה על מה? מה אנחנו לא, מה לא, מה מפריע להם?
הם לא רוצים את המדינה שאתה רוצה.
או, בדיוק.
הם רוצים פה מדינת כל אזרחיה.
חד וחלק.
הם רוצים פה מדינה, והם אומרים לך מפורש, תראה, אחד מנקודות השבר שלי היו לפני כמה שבועות, לא היום, לפני כמה שבועות, שיהודי שאני עובד איתו הרבה שנים, בעל מקצוע חופשי, באמת אדם נאור, נחמד, פיקח, לא דתי, מצביע לפיד, גם על זה התווכחנו הרבה, אומר לי, אני לא רוצה שהילדים שלי יגורו פה. אני היום אראה ברכה אם הילדים שלי יקומו ויעזבו לצפון אמריקה.
כי מה?
אני לא רוצה שיגורו במדינה עם, 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 עם כפייה דתית במדינה, אני אומר לו, מה, אתה לא רוצה שהילדים שלך יהיה איזה מינימום של ידע בדת ישראל? הוא אומר לי לא.
המסך השקר הזה של כפייה דתית, שכל הדברים הללו שלוקחים איזה שהם דברים קטנים והופכים אותם לפילים, הנה הם סוגרים לנו את החשמל.
אבל עזוב אותך מכפייה דתית, אני לא מדבר על כפייה דתית, הוא לא רוצה נכדים עם סמנים דתיים. אז אם הוא לא רוצה ילדים עם סמנים דתיים בשוודיה, מדינה הרבה יותר סוציאליסטית מישראל, קנדה מדינה הרבה יותר נוחה מישראל.
אז בוא נקרא לילד בשמו, אנחנו מדברים, אתה יודע, בזמנו ביציאת מצרים קראו לזה ערב רב. מה זה בעצם ערב רב? זה אנשים, לכאורה מתוכחה, לכאורה יהודים או לא יהודים.
לא נכון, ערב רב לא
יהודים. ערב רב נדבקו אליך. הסתפח, כן, אבל לא משנה. אבל בסופו של דבר, הם היו הלאומתיים בכל הנושאים של יהדות. מה שמשה רבנו אמר, ככה אמר לא, אולי נחזור למצרים, כי שם היה ציר הבשר, שם היה טוב. אלה אנשים שפה נמצאים יהודים בוודאי, אבל הם מושכים כל הזמן לכיוון.
הם לא רוצים להיות יהודים.
הם לא רוצים להיות יהודים.
ואני רוצה לומר לך.
יש להם תסבוך עם המונח יהודי.
נכון.
זאת אומרת, הם מקדשים כל דבר שהוא מריח לא יהדות.
ואני רוצה לומר לך משפט קשה ואתה תתקומם, שלפעמים כדי, אנחנו יודעים טוב מאוד שלפעמים כדי שחולה ימשיך לחיות, אז יש עברים שצריכים לגדוע ממנו. אם יש רגל שמתנוונת, אם יש רגל סוכרתית שמשפיעה על כל הגוף, הפתרון שלה היא לגדוע אותו. גדל פה דור שלם שלא מעוניין ולא רוצה ולא צריך.
אתה אומר דברים מאוד קשים.
דברים מאוד מאוד קשים, אבל לאורך הדורות אנחנו ראינו שלפעמים עם ישראל הוא העם היחיד, עם ישראל הוא העם היחיד שלאורך השנים שרד אלפי שנים ושמר על הזהות שלו, אבל הוא מדי פעם עבר קטיות. היה תקופות שלמות, היה מחנות שלמות, היו כתות שלמות שמרדו ביהדות, הזרם, השדרה המשיכה. אולי גם אנחנו הגענו פה בארץ ישראל, לאחר שחזרנו לאחר 2000 שנה, שגדל פה דור אשר לא ידע את יוסף, ולא רוצה לדעת את יוסף, ויוסף מפריע לו. ויוסף מפריע לו.
מפריע לו בעיניים.
מפריע לו בעיניים. אז אם, עכשיו, לא רק שמפריע לו בעיניים, לא רק שאתה מפריע לו בגלל הזקן והפאות שיש לך, אלא הוא לא רוצה שהילדים שלו יראו צורה של יהודי דתי, הוא רוצה, הוא טוב לו שהילדים שלו יתבוללו. אבל... אז אם הוא הגיע לצערנו הרב לכזאת דרגה, אז אולי הגיע הזמן להתנתק ממנו כדי שלא ישפיע עליהם.
כן, טוב, אתה משמעות להתנתק, אני לא כך מבין למה זה הולך.
שיקום וילך.
אז זה מה שאני אומר, זה מה שחלקם עושים, אבל מה הם חושבים? המלחמה הזאת, הרי, לאן הם רוצים לקחת את זה? מה, יהיה פה דם ברחובות, כפי שאמר פה אחד מהעיתונאים?
הוא אומר לך, אנחנו נלך מפה, איך אתם תסתדרו בלעדינו?
תהיה פה מלחמה, בוא תבין.
למה תהיה מלחמה? הם ילכו. מלחמה לא תהיה, הם ילכו.
הם לא ילכו, בוודאי הם לא הולכים לוותר כל כך על מה שהם השקיעו פה 70 שנה, זה אולי תקווה שלך שהם יקומו ויעזבו. זה לא יקרה, הם בעדיין שולטים, אני גם לא בטוח שבאגב, הצבא, אתה יודע, בסוף, איפה הצבא נמצא? בכל הפיכה.
בכל הרמות קצונה, עד אלוף משנה, הכל
שלהם.
לא ברמות הנמוכות, לא הכל שלהם.
לא הנמוכות.
עד אלוף משנה יש רוב מוחץ. אם אתה תעשה בחירות בצבא, בן גביר 60 מנדטים.
כן, אבל מי שם ועלה? מי שבעצם קובע.
מי שם ועלה, אז יחליפו את שדרת הפיקוד.
מה זה יחליפו? אבל עד שיחליפו, תהיה פה מלחמה. בוא תבין, הם לא הולכים לדעתי. זה לא ייגמר באוקיי, לא הצלחנו, עברה הרפורמה, נו טוב, אני מרגיש שזה הולך למקום הרבה יותר חמור, מה שראינו עכשיו זה רק
הפרומו
והספוילר.
אז אם אתה רואה את זה שזה הולך למקום הרבה יותר חמור, אז אולי באמת צריכים כן להתחיל לעשות ויתורים, כן להתחיל לנסות לגשר על ההדורים, האם כן להקים ועדה שתעשה?
קודם כל הוועדה הוקמה, ועדת החוקה, אם לא, אתה לא יודע מזה.
ועדת החוקה הוקמה. אני מדבר כעת על ועדה נשיאותית לגשר בין השמאל לימין.
למה יש לי נשיאותים? שמה בחרנו בבחירות? בוא תבין, דבר אחד.
מצד אחד אתה אומר שאתה חושב שזה רק הפרומו, רק הספוילר, ואתה מפחד ממהפכה, אתה מפחד ממלחמה, אז בדרך כלל בן אדם שמפחד ממהפכה, מפחד ממלחמה, הוא צריך לעשות איזה פעולות יזומות. לא להקים ועדת חוקה בראשות שמחה רוטמן, שנותן לכולם לברבר, 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 וגם הוא עצמו מברבר.
רגע, אתה חושב שאם תבוא הנשיאה חיות, או מישהו אחר יבוא לוועדת חוקה, וישבו שם, ויגידו, ויציאו את ההצעתם, הרי מה שקורה עכשיו, הם אפילו לא מוכנים לדבר איתך, הם לא מוכנים, לא נכון, הם לא מוכנים להודות שצריך לתקן משהו, אין להם דבר אחד שאומרים, אתה יודע מה, זה כן, זה לא, הם עושים משהו רוחבי, שזה שחור לגמרי, אתם דיקטטורה, אנחנו דמוקרטיה, לא מוכנים לשמוע שום דבר. באופן הזה אין לך מה לשבת עם האנשים הללו. אבל אתה חושב שיריב לוין לא פתוח בצורה זו או אחרת לאיזשהם שינויים?
תסכם, תתרכז במה שאתה אומר. אתה אומר ככה, פה יש מצד אחד מלחמה, הם לא מוכנים להתחיל במסע ומתן, יריב לוין.
כרגע יש פה ניסיון לכיפופי ידיים, אתה מכיר כיפופי ידיים?
כרגע זה כיפופי ידיים.
ממש, כל אחד רוצה להכניע את השני.
עד מתי מושב?
לא הגענו לנקודה שאחד אומר, אוקיי, שנינו חזקים, בוא נשב. כשזה יגיע,
עד מתי מושב הכנסת?
עד, ממש עד כמעט חג הפסח.
אז זאת אומרת שפה לא הרבה זמן. זאת אומרת, בכל מקרה יש לנו סיפור של...
אבל לפי מה ש...
45 יום.
כן, אבל ודאי, אבל הרפורמה הזאת אמורה כבר לעבור עד אז, בשלוש קריאות, ותמה, הזמן עובר, הגלגל ממשיך, אף אחד לא עוצר.
הם חזרו לדיוני ועדת חוקה?
בוודאי, חזרו, הכל עובד. הם אגב, לא, הם החרימו, האופוזיציה חמורה.
הם החרימו יום אחד.
לא, הם החרימו, הם לא רוצים לתת לגיטימציה לוועדת החוקה, אז ממילא זה, אבל מגיעים כל מיני כאלו ואחרים. בוא נראה לאן זה הולך, תשמע. בסופו של דבר, הימין במדינת ישראל צריך להבין שאם הפעם הוא לא מנצח, אין משמעות לבחירות בישראל. חבל בכלל לתרוח פעם אחת
להצביע. לעולם לא ישכח פיקודיך. זה פשוט לא ימכר לי בך.
עכשיו איתכם. סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. עשרות אלפי זוגות זכו להיפקד. בייעוץ והכוונה צמודים של ארגון פרי חיים בנשיאות הרב משה שלזינגר, המעניק ייעוץ רפואי והלכתי וליווי מקצועי ללא עלות, בכל הדרך, עד להגשמת החלום. מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. חייגו עכשיו, כוכבית 64-62.
לראשונה בישראל, טור פלוס מזמינה אתכם לאירוע שירה וחזנות בירושלים עם שלושת הטנורים מארצות הברית, יצחק מאיר הלפגוט, שולם למר ויעקב שטרק בניצוחו של רפי ביטון. שבת פרשת בשלח, י' עד י' ג' בשבט, במלון רמדה ירושלים. התרוממות רוח כמיטב המסורת של טור פלוס. בתוכנית קונצרט חגיגי, תפילות עם החזנים, סעודות למדרין וטיש חגיגי. התקשרו 039-05-05-05. טור פלוס 039-05-05-05.
גיליתי את הברק של סאנוס פארק, גיליתי את הברק ובגדול.
רעיון מבריק ובגדול. סאנוס פארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סאנו.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה, את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה.
זהו, חזרנו אליכם, ובואו נדבר שנייה על התאגיד. מדינת ישראל מציעה הצעה לא רעה בכלל. היא באה ואומרת, המאות מיליונים שאני מקציבה ליצירה ישראלית, לאמנים וכולו וכולו, לא ינותבו בלעדית לתאגיד הציבור הציבורי. תוקם ועדה, וכל גוף ציבור, כל גוף שידור שירצה, יוכל לקבל כסף. הערוצים התחרותיים, 12 ו-13, היו צריכים לקפוץ ולחבק באהבה גדולה את ההצעה הזאת. והיות וההצעה באה מממשלת הימין בראשותו של בנימין נתניהו, כששר התקשורת הוא השר שלמה קרי, גם זה לא טוב. יש פה אבסורד לא נורמלי. באים, פותחים את שוק התקשורת לליברליות, לכל אחד יכול, אנחנו לא מגבילים אתכם לערוץ מסוים ציבורי, so called, וגם זה נתקל בקשיים.
טוב, תשמע, אל תהיה כל כך תמים. זה לא, הגופי התקשורת שאמרת, הם לא,
הם פרטיים, הם צריכים להרוויח כסף.
הם צריכים להרוויח,
בוודאי. מציעים להם מאות מיליונים.
הם היו צריכים לסמוך על מאות המיליונים.
היו צריכים לרקוד ברחובות.
אבל הם מבינים דבר אחד, זה יגיע גם לערוץ 14, זה יגיע גם לכל מיני ערוצים אחרים של הימין, כי זו באמת מהות ההחלטה. הרי בסוף זו קליקה שמצופפת על עצמה. הם אומרים לעצמם, אני לא רוצה עכשיו את הכסף הזה. אם זה עכשיו יגיע, וזה המטרה, קרעי, שר התקשורת הוא חכם, הוא לא הולך לסגור את התאגיד. הוא אמר, אני לא אסגור את התאגיד. אני פשוט ארוקן אותו מהפריבולוגיות ומהדבר, מהתקציבי
ענק. ארוקן אותו מתקציבי ענק.
מתקציבי ענק. בעצם אני אפתח את זה ואני אחלק לכולם. המילה לכולם, הרי הפחד הכי גדול של השמאל זה שוויון, זה פלורליסטים באמת. הם כל כך סגורים בתוך עצמם.
אז הם מוכנים לוותר על עשרות מיליונים מחשש שכמה ינזול לערוץ 14.
בוודאי, לא רק ערוץ 14, יקומו עוד ערוצים. בכסף הזה, ברגע שיש תקציבים שמתחילים, אנשים יגידו, הנה,
יתחיל להיות עסק.
כן, יש גם אתרי תקשורת, יש
אינטרנט. אבל אני רוצה לשאול אותך אשר, בסדר, הבנתי. תגיד לי, הקימו תאגיד שידור, מי הקים את התאגיד? אתה יודע אולי? לא השמאל. הקימו אותו הימין. מה, הימין כאלה שלמה זלים? מקימים תאגיד שידור חדש מבראשית, מההתחלה. לא יכולים להשאיר שם איזה חותם, איזה תביעת יד, איזה משהו. מה, הם כל כך
נכון, הימין הקים את התאגיד.
כל כך לא.
הימין הקים את התאגיד, שבעצם היה מבוסס על ערוץ אחד הישן והטוב, וזכורה אמירתה האלמותית של שרת התקשורת דאז, מירי רגב. רגב. מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו?
אז למה הקמתם אותו?
בדיוק, אבל תקשיב. גם אז היה מאבק גדול, לעשות שינויים ממש מבניים בתוך התאגיד, ולצערנו הרב, אנחנו רואים, אגב, ראינו את השבוע, את ההפגנה שהייתה שם בתוך התאגיד, ואתה רואה את האנשים שם, ואתה רואה כולם מאותו חתך, כולם תל אביבים, לא רוצה להגיד אשכנזים, אבל מאותו חתך תרבותי, זה נקרא השירות הציבורי, זה הציבור שאתם רואים בו שירות, שידור ציבורי, איפה כל מצביעי הימין, לא קיימים שם כמעט, פשוט לא קיימים, אז נכון שיש שם כל מיני איים יפים של, אני לא אומר, זה דברים מקצועיים, שידורים מקצועיים, נחמד לראות אותם, אבל בסוף האג'נדה שם,
אתה שומע את הערס של המגישים, אתה שומע את הערס של הכתבים, זה לפעמים הם לא יכולים להשתלט על הערס שיוצא להם מהפה.
לא, אני גם לא דן אותנו כפסוק, כשאני ואתה יושבים עכשיו מול מיקרופון, אנחנו בסוף נביא את העולם שלנו, את השקפת העולם שלנו, אנחנו לא נדבר נגד עצמנו, נגד המשפחה שלנו, נגד המקום שבו אנחנו גדלנו והתחנכנו, אנחנו לא מצפים שאותם אנשים שגדלו במקומות מאוד מאוד מסוימים,
אנחנו ממש לא מצפים, אנחנו מצפים למבחר אנשים.
למבחר, ולכן,
אני לא מצפה שמישהו לא ידברר וידבר את האג'נדה שלו. אני רק לא חושב שהמגישים כולם צריכים להיות מאותו בית יוצר.
נכון, וזה בעצם השמאל תמיד באז ומעולם, בכל המקומות שהוא אחז והוא השתלט. גם בית המשפט העליון, אתה רואה את כל השופטים, אתה רואה כולם באותו קו, באותו, אתה מבין לבד לאיזה מפלגה
הם
הצביעו. ואותו דבר גם בתקשורת.
אבל אשר, אתה יודע, זה לא הגון מה שאתה עושה עכשיו. מכיוון שבית המשפט העליון, הבחירות האחרונות של השופטים נעשו מתוך הסכמה, והילד שקד הכניסה שם את אלק שטיין ואת נועם סולברג, אנשים שכבר היה נקרא שהם מייצגים רוח אחרת, שמרנות,
נו, אתה ראית
ואתה רואה שברגע ראית האחרון שבאים לעשות פסק דין זה 10 נגד 1
יפה,
נגד השופט המזרחי.
יפה,
אז מה קורה פה? משהו פה לא הכי מתאים בעולם.
היום אנחנו מבינים שאנחנו שומעים את בנט, שהם מצטרף למקהלת ההרס הדמוקרטיה, ואנחנו מבינים שלצערנו
רק הרב, בנט, זה לא רק בנט.
לא רק בנט, יש לצערנו הרב גם
גדעון סער, בתוך להזכיר לך אמירות של גדעון סער, להזכיר לך אמירות של יולי אדלשטיין.
בהחלט, וגם אתה מבין לבד שגם בתוך הימין, כולל הימין הדתי במרכאות או שלא, יש אנשים ממלכתיים שנמצאים כאילו בצד שלך, אבל הם בצד השני, והמהפכה של שקד לא הייתה מהפכה, והשופטים שבאו, שהביאו שם, הם לא באמת אלה, אולי זה הסוג של עלי תהנה, זה לא המהפכה הדרושה, זה לא השוויון האמיתי המיוחל, ולכן יהיה פה עכשיו, כשאתה שומע את יריב לוין, ושאתה שומע את באמת אנשי ימין אמיתיים שרוצים שופטים שמרנים שלא יתערבו ולא
יתנסו
לכל תחום שלא בתחומה, שלא קשור אליהם.
והשאלה שנשאלת, האם אנחנו לא נמצאים במצב של תפסת מרובה לא תפסת? האם לא היה כדאי להתרכז בשניים, שלושה נושאים, להעביר אותם? יש לך קדנציה מלאה, 4 שנים, אולי 4.5 שנים. האם היו צריכים לחטוף את הכל במושב הראשון של הכנסת? בוא, סתכל עליי בעיניים ותגיד לי במבט, במושכל שני, אל תירא. במושכל שנים, אם היית חוזר היום חודש אחורנית והיו שואלים אותך, אשר, מזכיר סיעת ש"ס בכנסת ישראל, בוא נבנה תוכנית פעולה, היית עושה אותו דבר או שהיית מדרג את העסק הזה?
בוא תראה, כמו שאתה אומר, המהפכות האלה כולל התאגיד, זה לא יקרה מחר ולא יקרה מחרתיים, זה הצהרת כוונות בינתיים, ויכול להיות שזה גם אפילו מסך עשן, כדי, איך אומרים, כשאתה יורה הרבה יריות, אז אתה יכול גם לגנוב סוסים, אגב שים לב, שבתוך כל המהומה הזאת, הציבור החרדי מתחיל לקבל את הדברים שלו, את התקציבים שלו, ותחשוב שלא היה עכשיו את כל הבלגן עם המשפטי וזה,
אז היו מתמקדים בזה,
היו מסתערים עליך, אז אני תקשיב,
אז אתה אומר שזה טקטי? זה לא אסטרטגיה, זה טקטיקה?
אולי זה
יש פה הרבה טקטיקה?
יש גם טקטיקה, אבל כרגע בינתיים, מה שהכי חשוב, ומה שהכי מעניין, וזה באמת מה שמנחה פה את הקואליציה הזאת, זה להתמקד בנושא המשפטי, שהוא ליבת העניין. פתרת את זה, פתרת את רוב הבעיות במדינת ישראל, הם יודעים את זה, הם יודעים את זה, שהכוח בסופו של דבר הוא כוח משפטי, זה היועצים המשפטיים בתוך המשרדים, זה מערכת המשפט בבית המשפט
העליון. היועצים המשפטיים בתוך המשפטים, כבר היועצת המשפטית של הכנסת, כבר הודיע לוועדת חוקה שהיא לא יכולה, זה חייב לבוא בתור הצעת חוק פרטית ולא הצעת חוק של ועדת החוקה. בוא תראה, באמת השליטה שלהם היא בכל המנגנונים, בכל השכבות, בכל האיסטנציות, בכנסת, בממשלה, זה פשוט לא יאמן. ורוב המינויים האלה זה מינויים מתקופת ממשלת נתניהו הקודמת. היועצת המשפטית של הכנסת לא.
כן, תשמע, תראה, גם נתניהו, כרגע שאומרים, הנה תראה, נגיד בנק ישראל, הוא בזמנו יעבד אצל נתניהו, וששינסקי יעבד בגז וכו', זה לא אומר, זה לא אומר שנתניהו לא אמור לבחור אנשים עם דעות אחרות, כדי לנהל דברים ספציפיים כאלו ואחרים, אבל כן, כן, זו קליקה, זו קליקה ששומרת על עצמה, כל יועץ משפטי אגב, לא משנה באיזשהו תפקיד בכיר, רוצה להתקדם, רוצה מחר להגיע לתפקיד יותר, הוא יודע שמסלול
הקידום, ואז הוא חייב לצופף ולאחד שורות.
מסלול הקידום שלו תלוי בהתבטאויות שלו, אנחנו רואים מה קרה לרות גביזון, אנחנו רואים מה קרה לרז נזרי, שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, אדם מוכשר ביותר, בעצם הוא דח והוא עף מכל כיוון, בגלל שהוא התבטא שבתיק על 4,000 זה לא ממש שוחד, וכן על זה הדרך, הם לא מרחמים. הם פשוט חותכים באבחת חרב, זה לא מערכת שמוכנה עשו לסבול, כל, ראית מה קרה לגדי טאוב, פובליציץ מאוד מאוד בולט, שפשוט הוא טס מעיתון הארץ.
הוא טס מעיתון הארץ, זה דוגמה לדמוקרטיה מתגוננת. כן, זה מראה לך, בוא תראה, זה מראה לך
ש... ולכן כשאתה שואל, הרי זה מונה בזמן נתניהו וזה, בסוף בסוף הם אנשים
אבל זה מראה לך דבר אחד.
הנה, הכוכב של ההפגנה במוצא שבת הקרוב, אתה יודע מי יהיה הכוכב? רוני אלשיך.
שמונה לדי נתניהו. אבל זה מראה לך דבר אחד, שלמרות מה שנתניהו תמיד האמין, הוא אמר את זה לי באופן אישי, ברעיון פה לרדיו כל חי, זה שהתקשורת תוקפת אותי, זה חלק מהפלוסים שלי, הוא טעה. אז פעם אחת זה הצליח לו אז, בפרס יחלק את ירושלים, אז גם היה הרעיון שלו, אתה חייב תקשורת, ואני לא חושב, יש היום
ערוץ 14. אני לא חושב שהוא ממש טועה, אולי נבחר, בבחירות האחרונות, אם לא היה לו את התקפה האנטי-תקשורתית, זה מגבש את העם, גם מי שלא אוהב...
אני לא מסכים איתך.
גם מי שלא אוהב את נתניהו, אבל אומר, תשמעו, תראו מנגדו, תראו את גלים של פלסטין.
את זה בדיוק נתניהו מאמין, ואני חושב שזה טעות, אני חושב שהימין לא עושה מספיק כדי לחזק את התקשורת שלו.
הוא לא יצליח, הוא לא יצליח.
הוא לא מצליח לצק את תוכן, לא ב-14, והדבר היחיד שהוא הצליח אולי זה ישראל היום, מכיוון שהוא מחולק חינם.
ישראל היום כבר עצמו עבר צד, לא יודע מה אתה יודע.
הוא לא עבר צד, הוא עדיין...
בוא נגיד, הוא לא
ידיעות אחרונות מעריף.
נכון, אבל הוא לא גם ישראל היום, שהוא קם כהבטחה תקשורתית עיתונאית חדשה, הוא בהחלט, לא הייתם מתמרכז, אלא אפילו הלך קצת שמאלה, אבל תבין דבר אחד, באולפנים לא פתוחים באמת לדעות אחרות, הם אין להם עניין, הם באמת ערוצי תעמולה, תבין את זה, זו שליחות שלהם.
אתה רק שוכיח, ואנחנו חייבים כבר לסיים, שעל הפעם, לשכת הפרסום הממשלתית, שנדמה לי שהיא מוחזקת במשרד ראש הממשלה, זה המפרסם הגדול ביותר במשק.
וגם זה אני שמעתי
התבטאות של... וגם בזה הליכוד לא יכול לשלוט, גם על הפעם שהוא נשלט על ידי משרד ראש הממשלה, הוא ממנה את היושב ראש, הוא ממנה את ההנהלה שם, אני לא יודע בדיוק איך זה הולך, על הפעם הוא המפרסם הגדול ביותר במשק. ועיתון הארץ מקבל אחוזים בפרסום כפול מאחוזי התפוצה שלו.
ומה אמר שר התקשורת, אולי פספסת השבוע, אחרי הסיפור של...
לא נפרסם בארץ, אמר.
אמר, והנה...
אמר, אבל לא התכוון. התכוון, אבל לא יכול לבצע.
בוא נראה, תשמע, אתה עצמך אמרת שלא נעשה את כל המהפכות ביום אחד, אבל אני בטוח שגם לשם נגיע.
ובינתיים אנחנו רוצים להזכיר למאזינים שהשבוע סיימנו את מסכת נדרים, והתחלנו בדף היומי את מסכת נזיר, אז כל מי שלא יצטרף בינתיים, כל מי שלא יצטרף יכול להצטרף. אנחנו נאמר תודה לאשר מדינה, מזכיר סיעת ש"ס בכנסת. ליד המיקרופון היה יצחק שיינפלד, הטכנאי שלנו היה איש הנוימן, אחרינו הרב אברהם יוסף בתוכנית רצינית יותר, ואנחנו רק נוכל לומר, לומר ולהבטיח שבשבוע הבא, בעזרת השם, באותו אכסניה, באותה שעה, ננסה לעקוב אחר האירועים החדשים, ו-EEU במדינת ישראל אף פעם לא שקט. מזמור שיר ליום השבת, רב שלוי מקרליבך.
שבת שלום.
מזמר שיר, שיר ליום השבת. מזמר, מזמר שיר, שיר ליום השבת. מזמר, מזמר שיר, שיר ליום השבת. מזמר, מזמר שיר, שיר ליום השבת.
to sing this song of Shabbos. The whole wide world is waiting to sing this song of Shabbos. And I am also waiting to sing this song of Shabbos. I am also waiting to sing this song of Shabbos. And
כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
אז תתקדמו לנועם שתיים היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
בוקר טוב, השמש זורחת, הגיע הזמן לקום, צריך ללכת ללימודים. זה הזמן להתעורר ולרשום את הילדים והילדות לגנים ולבתי הספר. והשנה זה הרבה יותר קל. נכנסים לאתר העירייה ורושמים את כל ילדי המשפחה בפעם אחת ובמקום אחד. היכנסו עכשיו והרשמו באתר עיריית ירושלים. שתהיה לנו שנה טובה ירושלים.
בראשית, אולם האירועים היוקרתי בראשון לציון מזמין אתכם לערוך את האירוע המושלם לכל סוגי האירועים, עד 600 איש באולם וגן אירועים משודרג, והאוכל ממש חוויה קולינרית. גלת כשר כל השנה עם אפשרות לשחיטת לובביץ', עכשיו במחיר מיוחד למאזיני כל חי, החל מ-129 שקלים למנה. התקשרו והזמינו בראשית 03-5252-556, 03-5252-556, דרך המקבים 56 ראשון לציון, בכפוף לתנאי המבצע.
עידן חדש בעולם תזונת התינוקות, לראשונה בחשרות מעודרת, מטרנה גולד עם רכיב ה-HMO בהשגחת בדץ העדה החרדית.
הכי קרוב אלייך רימה.
לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. רכיב ה-HMO שבמוצרים אינו מופק מחלב אם. בתקופת המעבר לחשות מודרת יש לוודא כי על אריזה מופיע לוגו בדץ לפני הרכישה.
ועכשיו קבלו הפקה מושקעת של החורף הישראלי עם כל הכוכבים הכי חמים. חולשה, כאבי שרירים, צמרמורת והגדולים מכולם, ימי מחלה.
שוב החורף עם הדרמות שלו. נבחרת ההגנה הטבעית של סופרב. עוברים את החורף בשיא הכוח. מוצרי סופרב שומרים על המשפחה שלכם חזקה ומוגנת גם בחורף ובלי דרמות. אז אל תיתנו לו לתפוס אתכם לא מוגנים. סופרב, הטוב שבטבע, העוצמה שבמדע. המוצר הוא תוסף תזונה ולא נועד לרפא מחלות.
משפצים דירה? אצלנו הצעת המחיר המנצחת והכי זולה בארץ. מקלחונים מעוצבים החל מ-499 שקלים. מרכז הקרמיקה והשיש, סניף חדש, גיבורי ישראל 10, נתניה. העבודה 36 אשדוד, כוכבית 5779.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
בעלי עסקים, ברכה בלי
די.
תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.